מרא דאתרא, רב הגאון, הרב שרייבר, רבה של כפר דרום, כבוד ידידי ואהובי הגאון האמיתי, רבי ציון בוארון, רבי דין מקודש, בפתח תקווה, כבוד הרב הגאון המפורסם, רב לבנון, ידידינו ואהובינו, אהוב כל בית ישראל, רבי גדליה שרייבר, איש ירושלים, כבוד ראשי ישיבות, ורבנן ותלמידי הון, וכל הקהל הקדוש הזה, השם עליהם יחיו, אמן יהי רצון. דבר ראשון, אני רוצה לפתוח שאתמול בלילה הזדמנתי באכסניה אחת על יד מרן גאון ישראל רבנו עובדיה יוסף שיחי, אחרי שכמה זמן לא ראיתי אותו, וביקש אותי להביא את ברכותיו לכל אחד ואחד מהקהל הקדוש הזה. כמה פעמים חזר ואמר לי את זה, ואמר לי להגיד לכם שהוא לא מפסיק להתפלל, כל יום הוא בוכה ומתפלל לחזק אתכם ולשלומכם ולשלום כל בית ישראל. אין ספק שאנחנו נמצאים במצב מהעדינים ומהקשים ביותר שעברו על עם ישראל, ואין ספק שאנחנו צריכים הרבה חיזוק רוחני אמיתי כדי לעמוד, כדי להיות איתנים באמונתנו בשם, בביטחוננו בשם. זה כוחנו. הסברתי פעם את הגמרא בתענית, כשהיה בצורת והיו צריכים תפילה, ועמד רבי אליעזר הגדול, גדול העולם, ולא נענה, וירד רבי אליעזר מהתיבה ואמר לו לעקיבא תלמידו, עקיבא תעלה אתה, ועלה רבי עקיבא ואמר, אבינו מלכנו אלינו מלך אל עתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, ומיד התקשרו השמיים בעבים ומטר מתח ארצה. והגמרא אומרת לו שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו. הסברתי בזמנו שכשעלה רבי אליעזר הלב של הציבור לא נשבר, הלב של הציבור נשאר איתן, היו חזקים. אבל במה הם בטחו? בטחו ברבי אליעזר. אמרו לו, יש לנו את רבי אליעזר, מה יש לנו לפחד? רבי אליעזר הגדול נמצא איתנו. כל זמן שרבי אליעזר איתנו, אנחנו לא מפחדים. ראה רבי אליעזר שהם שמו את מפתחם בו, ירד רבי אליעזר. ובחר רבי עקיבא שעדיין לא יצא טבעו בעולם, והוא בן גרים, לא היה לו שם, מי יודע מה. אמר לו עקיבא, תעלה אתה. שהציבור ראו שבליעזר כבר לא הועיל, ואת מי הוא מעלה? אמרו, אוי לנו, עבדנו. באותו רגע נשבר ליבה. וגם רבי עקיבא אמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. כל זמן שאנחנו חושבים שיש לנו על מי להישען, עדיין הלב לא נשבר. ברגע שהבינו שאין כלום, ליבם נשבר בקרבה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אפילו מידת הדין, אפילו אלוהים לא בוזה, לב נשבר ונתקה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. צריכים לדעת את זה בכל עת, אבל לפעמים צריך לחוש את זה, ולחוש את זה צריך לפעמים כשאנחנו מביאים מצבים שנוכל לחוש. אמרו רבותינו, למה אמהות היו עקרות? כדי שהתפילה שלהם תהיה תפילה מעומק ליבה. אמהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה, צריכים להיות עקרות כדי שתפילתם תהיה מעומק הלב? יש תפילה שתדמה ותשווה לתפילתם של האמהות הקדושות? יש בעולם דבר כזה? צריך לתת להם עקרות כדי שהם יתפללו מעומק הלב? חז"ל אומרים שכן. להרגיש את מה שמרגישה אישה עקרה, יכולה להרגיש רק כאחד שהיא עקרה. לרדת לעומקים הגדולים האלה, ושהתפילה תבוא ממעמקים כאלה, זה אי אפשר לאדם שהוא לא סובל, שהוא לא מרגיש בפועל את הסבל. בשביל להרגיש את זה צריך לתת להם אחר שכו עקרות, אפילו לאמא, שבוודאי כל תפילותיהם היו תפילות שמי יכול לתאר, מי יכול להשיג מה זה תפילה שלהם, של שרה אמנו, של רבקה אמנו, של רחל, של לאה, מי יכול לעצור את התפילות האלה. אבל כדי שתהיה תפילה מכירות הלב, השם נתן להם עקרות. דוד המלך התפלל, אמר תפילה לעני, אמר לו כשבחת לו עני, אמר שמרה נפשי כחסיד אני. ומה אכפת לו לקדוש ברוך הוא עם דוד המלך, הוא ענה ומחשיב עצמו עני ורוצה להתפלל תפילת עני, התאווה לתפילתו של עני. אבל זה לא נכון, כשבחת הוא אמת וחותמו אמת, בתפילה של עני היא באה מעומק כזה שאדם שהוא לא עני הוא לא יכול להגיע לתפילה הזאת. גם דוד המלך, השם לא קיבל את זה ממנו. אי אפשר להגיד תפילה לעני למי שאינו עני. מי שלא חש, מי שלא עובר את הצער, הוא לא יכול להבין. אתם יודעים אותו מעשה של אותו ראש ישיבה שבא לבית של עשיר כדי להתרים אותו בשביל הישיבה, ורצה להסביר לו שהחורף, ושם זה באירופה, והחורף מגיע, והכל נורא באיום, וצריך לחמם קצת את החדרים, וצריך לתת לבחורים ביגוד יותר חם, אולי להוסיף שמיכה לכל בחור, והוא בא אצל אותו עשיר לדבר איתו, והוא רואה מהחלון העשיר יושב עם חולצה, לא קר לו כי ביתו מחומם הדק היטב וטבע דק, ויכולים שם ללכת עם חולצה כמו בקיץ. התחכם ראש הישיבה, וכשנקש על הדלת פתח לו, מי שפתח לו אמר לו אני רוצה מילה אחת להחליף עם בעל הבית לפני שיכנס. הלכו אמרו לו לבעל הבית העשיר, לגביר הזה שראש הישיבה פלוני הגיע מיד בעלה, בכבוד בכבוד כמו ראש הישיבה, אמר לו במחילה רבה, דבר קטן לי אליך לפני שנכנס. משך אותו, קח את הארון, קחהו בדברים, משך אותו בדברים והוציא אותו מפתח ביתו, ובמקום מילה אחת הוסיף עוד משפט ועוד עניין, ובעל הבית כבר התחיל לקפות מקור. אמר לו במחילה כבוד ראש הישיבה, אני כבר לא יכול, בוא ניכנס בפנים. עוד דקה, לא, לא, קשה לי אני. בסוף הוא נכנס לו, אמר לו בעצם למה דיברת איתי ככה בחוץ? אותם דברים יכולת לומר לי בפנים. אמר לו כבודו צודק, אותם דברים יכולתי לומר בפנים, רציתי רק שתחוש קצת ולו לרגעים קלים מה מתחולל ברחוב, איזה קור נמצא בחוץ. רציתי שתרגיש, תבין. עכשיו אולי תבין על מה אני הולך לדבר איתך, מה סבלם של בחורי הישיבה שיושבים במצב הזה. ואז יפתח השם את לבך ותפתח את ידך הטוב, הטובה ותיתן. אם אדם אינו מרגיש, זה שהוא מדמיין לעצמו וחושב שהוא מרגיש, זה לא נכון, זה לא אמיתי. הוא לא יכול, כמה שינסה בכל כוחו, הוא לא יכול להגיע לאותו עומק של אדם שמרגיש את הכאב. הסברתי פעם בדרך צחות מה זה לב נשבר ונדכה. יש משנה בתהרות והביא אותה הגמרא בשבת וקידושים כמה מקומות. כל הכלים יורדים לטומאה על ידי מחשבה, ואינם עולים מטומאה אלא על ידי מעשה. כל הכלים, אם אחד למשל אומן יוצר כלי, לוקח חמר ועושה כוס בשביל לשתות בו קפה, כל זמן שלא נגמרה מלאכתו של הכלי עדיין אינו מקבל טומאה. כשנגמרה מלאכתו הוא מקבל טומאה, הוא כבר כלי הראוי והוא מקבל טומאה. כל הכלים יורדים לטומאה על ידי מחשבה. למשל, אותו אדם שעושה את הקורס רוצה לעשות לו גם ידית, אבל לפני שחיבר את הידית ותראה אותו כי טוב, הוא מצא חן בעיניו, ובמחשבתו החליט שהוא מבטר על הידית. הוא אומר, ככה יותר יפה נראה לי הקורס הזה, כבר הוא יורד לטומאה על ידי המחשבה שהחליט במחשבתו שזה השלמת הכלי, ממנה יורד לטומאה. אם אחר כך ימלך בדעתו וירצה כן לעשות לו ידית, כבר זה לא מוציא אותו מטומאה, אינו עולה מטומאה אלא על ידי מעשה. ואם זה כלי חרס ונטמא, מהי הטהרה שלו? שבירתו, טהרתו. על פי זה אמרתי, זה הפשט. לב, הלב הוא גם כן כלי. הלב שלנו הוא כלי שיכול לקבל טהרה ויכול לקבל קדושה, אבל זה כלי שיכול לקבל גם טומאה, רחמנא ליצלן. והלב הזה, לב יורד לטומאה על ידי מחשבה, ולא תטורו אחרי לבבכם. תירת הלב זה מחשבה, הרהורי עבירה קשים מעבירה. בהרהור לבד, במחשבה לבד, הוא יורד לטומאה הכלי הזה. אחר כך אדם רוצה להעלות אותו מטומאה, לא מועיל מחשבה, צריך שבירה. לב נשבר ונתקה. ונתקה זה פשוטו לשון דקה, שפר רוח, אבל ונתקה בארמית זה ונתהר, כמו אווירת אחיה. על ידי השבירה, שבירתו תהרתו, לב נשבר ונתקה. בשביל להרגיש את הלב נשבר, אי אפשר להרגיש במחשבה לבד. השבירה שהיא התהרה, צריך מעשה, צריך מציאות. בזה אפשר להבין אולי קצת, אולי משהו, איזה כעין וכעין להבין את מצב שאנחנו נמצאים בו היום. רבותיי, הנביא אומר, כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, וכך כותב גם הרמב״ם, שהגאולה העתידה תהיה באותה המתכונת של גאולת מצרים, שיקום כמו שנולד שם ילד וקראו אותו משה ונהיה משה רבנו וגאל את ישראל, ככה יהיה גם בעתיד. והנה בגאולת מצרים, אחרי שהעם היה שבור ורצוץ ושקע בייאוש ושכח את הכל, שקעו בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, בגוף ובנפש השתעבדו בהם, ובאותו זמן הגיע משה רבנו ומבשר לכל העם שבא זמן הגאולה. אומר להם, השם אלוהי אבותיכם נגלה אליי ואמר לי, פקוד פקדתי אתכם. ויאמן העם ויקוד העם וישתחוו, כולם התעודדו, כולם שמחו, שמעו את הבשורה של הגאולה והאמין, והיו נותנים הודיה ושבח לשם, ויקוד העם וישתחוו. איזה שמחה, איזה התעוררות הייתה בתוך העם, עברה כמו חשמל בלב המחנה, מאיש לאיש ומשפחה למשפחה. כל העם מקצה עמדו על רגליהם בשמחה, ועיניהם אורו באור של גאולה, ומצפים כבר לראות את היציאה שלהם. ומה היה אז? פרעו בה ואומר, תכבד העבודה עליה, ואל ישעו בדברי שקר, יחמיר את הגזרות שלו יותר ויותר. גם תבן שהיה נותן עכשיו, גם תבן לא יותר להם, ומתכונת הלבנים יעשו כתמול שלשור. והעם באו לצעוק, ומשה כבר לא יכל לשאת. ויאמר השם אל משה, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז בתיר פרעו לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצל לא הצלת. אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, רק רעה עשית להם, הצל לא הצלת. ולכאורה הדברים צודקים, ולכאורה ככה הייתה המציאות, שמאז שהוא דיבר נעשה יותר חמור, יותר גרוע, העם כבר לא יכול לסבול, והשם מעניש את משה. ויאמר השם אל משה, אתה תראה את אשר עשה, אומר רש"י בשם רבותינו, אתה תראה את הגאולה הזאת תראה, אבל בכניסה לארץ, במלחמת המדלף מלאכים לא תראה. כבר אז נענש מיד. אומרים חכמים במדרש, באז חטא משה, ובאז תיקן משה. ראיתי הרב זיבין על המשלון מסביר מה זה באז חטא משה, מאז תיקן. חזר שמה אמרו, באז חטא משה, שאמרו מאז מתיר פרעו לדבר בשמך. ובאז תיקן משה, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל. נכון, יש כאן אז ויש כאן אז, אבל מה הקשר בין אז הזה לאז הזה? איזה קשר? איזה עניין? אומר הרב זיבין עליו השלום, החטא של משה היה שהוא לא הסתכל לעומק ולמרחק. הוא הצטמצם פה בראייה שלו. הוא ראה את הצרה ובזה הוא צדק, אבל הוא לא ראה לאן זה מוביל. את זה הוא לא ראה. ממנהיג, מגדול כמשה, דורשים שיביט למרחק, שיצופה גם לקראת העתיד. וזהו חכם הרואה את הנולד. ובגלל שהוא הצטמצם, זה היה החטא שלו. ובאז תיקן משה, כשאמר אז ישיר משה ובני ישראל, הוא לא אמר, כמו שהגמרא דורשת, אז שר משה לא נאמר, אלא אז ישיר, לשון עתיד, מכאן לתחיית המתים מן התורה. החטא שלו היה שהסתכל בצמצום. התיקון היה באז ישיר שהביט וראה עד סוף הדורות, עד תחיית המתים, שיקום משה ובני ישראל וישירו את השירה הזאת. באז תיקן משה. אז ממילא על פי דבריו עליו השלום ניתן להבין, ויאמר השם אל משה, אתה תראה, אתה הסתכלת על של עתה, גם אתה תראה רק עתה, אבל הכניסה לארץ כבר לא תראה. זה עמידה כנגד מידה. ומה האמת? האמת שקושי השעבוד והגזרות הקשות והצרה הגדולה שנדחה עלינו שם במצרים היא שקרבה את ישועתנו, והיא שזרזה את גאולתנו, והיא שהוציאה אותנו ממצרים, שאם היינו נשארים שם כל אותם שנים שהיינו צריכים להישאר, היו חלילה וחס מגיעים ל-50 שערי טומאה ולא היו יכולים להיגאל. הקדוש ברוך הוא הוציא את השנים בקושי השעבוד, בגזרות קשות, ומעט שנות שהותנו במצרים, והוציא אותנו בעוד מים. וזה הייתה הסיבה של תכבד העבודה עליו. דבר שנראה כל כך רע, שלא נראה בו שום צד חיובי או טוב, ומתברר שהוא היה הישועה והגאולה של עם ישראל. ובזה פירשתי בזמנו את ההמשך, זה יהיה סוף פרשת שמות, פרשת וירא, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. וידבר זה דיבור קשה, זה מידת הדין, גזרות קשות. אלוקים זה ודאי מידת הדין. וידבר אלוקים אל משה. ויאמר אליו אני השם, הוויה. לומר לו, גם כשאתה רואה דיבור קשה, גם כשאתה רואה גזרות קשות, גם כשאתה רואה שמידת הדין פועלת, תדע שאני השם. זה הכל מהוויה, זה הכל מרחמים. פעמים השם מביא גזרות רעות מתוך רחמנות גדולה כדי לקרב את הישועה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, וירא אל אברהם וליצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם, הוויה, לא נודעתי להם. הסברתי הפשט וכך. וירא אל אברהם וליצחק וליעקב באל שדי, מה המשמעות של אל שדי? שימו לב רבותיי, המשמעות היא שדי בלשון די, שיש די לצרות. גבול שמת אבל יעבורון, יש די לצרות. הצרות גם כשהם באים מן השמיים, הקדוש ברוך הוא נותן להם גבול שלא יעברו אותו, וכשמגיע הגבול הם נגמרות. את זה ידעו האבות, וירא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדי, שגם בשעת הצרה ידעו שיש גבול לצרה, לא לעולם תהיה הצרה. אבל שמי השם לא נודעתי להם. זה עם עומק יותר גדול. הוויה אומר, לא רק שיש גבול הצרה, אלא שהצרה עצמה היא רחמים, שהצרה עצמה נותנת את הישועה, את צרה ליעקב, וממנה, מתוך הצרה יבשע, את זה לא נודעתי להם. ושמי הוויה לא נודעתי להם. את זה הודיע למשה. והנה ממשיך שם הפסוק ואומר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם. תראו איך אפשר לפרש את הפסוק נורא והיום. והוצאתי אתכם, שזה הישועה והגאולה שלכם, מתחת סבלות מצרים. למעלה, מה ראו? מאז שמשה דיבר, ראו את הסבלות מצרים. ראו את תכבד העבודה על העם, ראו את קושי השעבוד. זה מלמעלה. אבל מתחת לזה, כמו שאדם יושב על יד השולחן, והוא רואה מה שיש על השולחן, אבל מה שיש תחת השולחן הוא לא רואה. מתחת לסבלות האלה, לצרות האלה, להכבדת העבודה הזאת, מתחת לזה יש והוצאתי אתכם. והוצאתי אתכם מתחת סבלות הזאת. והצלתי אתכם מעבודתם. מעבודה שהם נותנים עליכם יותר מזה עצמו, יצרתי את ההצלה שלכם. זה מה שהקדוש ברוך הוא מתלונן על משה ואומר לו, חבל, יש לי להצטער על אברהם, יצחק ויעקב, שהאמינו בדבריי, למרות שלא נודעתי להם, ואתה אמרת בעצם לא הצלת, על זה נענש משה. ואם כי מצאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות, הרי זהו הדבר שאנחנו עומדים בו היום. 2000 שנה אנחנו גולים, נעים ונדים, מארץ לארץ, מממלכה לממלכה, מסבל לסבל, מגזרה לגזרה, לא הייתה אומה ולשון שלא ניסו את כוחם ואת חוכמתם נגד העם הזה, נגד העם הזה. לא הייתה אומה ולשון שלא ניסו להשמיד אותנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. באים בכל מיני תלבושות, בכל מיני צורות, אבל אחת היא להם, הצד השווה שבהם, אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר של ישראל. לא הייתה ממלכה בעולם ולא היה עם בעולם שלא ניסה. ולא היה זמן בעולם ומקום בעולם ופינה אחת בעולם שלא ניסו להשמיד את העם הזה. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, לעושה נפלאות גדולות לבדו. לא ידענו איך, לא ידענו לא מה שאין ולא מה שאינה, לא עם ולא מדינה מסודרת, גולים היינו בגולה, זרוקים, כל אחד יכל לרמוס אותנו ולהשפיל אותנו, בכל עת ובכל שעה, אבל הקדוש ברוך הוא עמד ממנו, והוא מציל אותו, והנה אחרי 2000 שנות גלות, חזרנו לארץ אבותינו, חזרנו לירושלים ולציון ולארץ ישראל, ובחסדי השם גם ניתנו לנו המקומות שהיינו מסתכלים, אתם ילידי הארץ קשה לכם להבין את זה, בפרט לא הצעירים שבתוכנו, אנחנו שנולדנו בחוץ הארץ והיינו רואים את הציור של הכותל ושל מערת המכפלה או קבר רחל, וזה ציורים עתיקים וזה חומשים שכבר עבר עליהם הקרח, ועינינו היו קלות ואומרות, האם באמת קיים דבר כזה? האם פעם נוכל לראות דבר כזה? האם נוכל לחלום על דבר כזה? ולא הפסקנו לחלום, ולא הפסקנו לצפות. ולא עבר יום, ולא עברה תפילה, ולא עבר זמן שלא התפללנו, ולא קיווינו, ולא חיכינו. והנה ברוך השם, קמה אלומתי וגם ניצבה, והשם עשה יש מאין, והדברים שהיו נראים יותר מחלום נהפכו למציאות. ואחרי שאנחנו קמנו ונתעודד, ואחרי שאנחנו מתחזקים ושמחים ומתחילים למלות אולי קצת משחוק פינו על הישועה ועל התמורה ועל הגאולה הגדולה הזאת, הנה באים חס ושלום כמו נסיגה לאחור, כמו שהיה במצרים, שבדיוק לפני הגאולה תכבד העבודה על העם, וגם היום אנחנו מרגישים כמו נסוגנו אחור חס ושלום. אבל כאן זה מבחן האמונה והביטחון שלנו, להאמין בשם, להאמין בהנהגת השם שהוא מנהיג את העולם, הוא היוצר, הוא הבורא, והוא המנהיג, והוא המקיים בכל עת, ורק אליו עינינו נשואות, ורק אליו אנחנו מתפללים. כי לא בכוח ולא בחיל, כי אם ברוחי, אמר השם. אבל כנראה שצריך כוח יותר חזק של תפילה, כדי להרגיש את התפילה לעני, כדי להרגיש את הכאב העמוק, כשהוא הביא עלינו את מה שהביא עלינו, כדי שנרגיש ונתפלל אליו מעומק הלב, מקירות הלב. אצל חזקיהו המלך, צדיק גמור היה, בא אליו ישעיהו ואמר לו, אינך מת ולא תחיה. ומתי אומר לו את זה? כשכבר היה חולה ושוכב על ערש דווי. אפשר להבין לזה צער, והגיע ויסף פניו, ויסף חזקיהו פניו אל הקיר. אמרו רבותינו, לאיזה קיר? מקירות ליבו נשא תפילה לשם. הרגיש שהמוות עלה בחלונו, שהוא כבר עומד להפסיד גם את החיים של העולם הזה וגם של העולם הבא. הסף פניו אל הקיר והתפלל מקירות ליבו, מעומק כזה נורא, כשהוא קיבל את תפילתו, ביטל עליו את הגזרה ונתן לו עוד 15 שנים לחיות. פעמים צריך דברים כאלה שהשם מטלטל אותנו בהם, מנענע אותנו, כדי לעורר אותנו. כמו אבא שבא להעיר את בנו, יש בן שהוא קוראים לו בשמו וכבר עומד על רגליו, ויש בן צריך לקרוא לו פעם שנייה או שלישית, ויש אבא שהוא קורא ולא נענה, קורא ולא נענה, ובסוף בא מטלטל אותו, ובסוף גם מנסה להרים אותו, להוריד אותו מהמיטה, כי זה לא הולך, מה יעשה? ככה הקדוש ברוך הוא לפעמים שולח לנו כל מיני דברים, כל מיני דברים שאנחנו קוראים להם פגעים רעים, אבל הם ניסיונות, הם התעוררויות, הם אפילו שהם דיבור קשה וידבר אלוקים, אבל הם באים לטובה. הם באים לטובתנו, לעורר את הלבבות שנצעק אליו מעומק ליבנו. לזה השם עושה לנו את כל הדברים, כדי שהצעקה תהיה אמיתית, כדי שהעומק יהיה אמיתי, כדי שנצעק מה שיותר עמוק שאפשר. במצרים כתוב, וישמע אלוהים את נעקתם, לא צעקתם, כתוב ויצעקו, כתוב ויזעקו, אבל מה שמע אלוקים? את נעקתם, בנון. אומרים הראשונים, נעקה זה דבר כשאדם כבר לא יכול, מרוב הכאב, מרוב הצער, כבר לא יכול להגיד מה כואב לו, כבר לא יכול לומר אפילו בפה, ואז יוצאת איזה צעקה מהלב, באין אומר ואין דברים, כל הברה בעלמה, זו נקראת נעקה מעומק הלב. אפילו אלוקים, מידת הדין, שומע את הנעקה הזאת כשזה יוצא מהלב. מתי זה מגיע? אחרי שתכבד העבודה, אחרי כל הצרות, אדם כבר רואה שאין לו על מה לסמוך, כבר רואה שהצרה כבר הגיעה בתוך בשרו, בתוך עצמו, בתוך ביתו, אז יוצאת הצעקה הנוראה הזאת שבאה מעומק הלב, והשם שומע ומושיע, השתבח שמו. אנחנו עם השם, תמיד ישראל לא שעה בשם, מעולם לא שמנו ביטחוננו בשום דבר, לא בכוחנו ולא בחילנו. עושים את ההשתדלות, חיילים שלנו הולכים ומוסרים עצמם, חשבו ישמור אותם ויגן עליהם. הבחורים שלנו הולכים, מתמודדים בכל מיני התמודדויות, והעם מתמודד בכבישים, בתוך העיר ובשדה ובכל מקום, עם כל מיני תופעות, עם כל מיני גזרות אכזריות ונוראות שבאים מאויבינו, מסנענו, מנדנו, שמנסים בכל כוחם לייאש אותנו, ואנחנו לא מתייאשים, כי ביטחוננו בשם, כי משעננו בשם, בשם נשענו, לא בשום דבר. גם היום, גם בכל עת צרה וצוקה, נצעק ונאמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, ורק ליה וליה עינינו נשואות תלויות, עד שיחוננו ויוציא לאור משפטנו קדוש. אמן ואמן.